שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים של דה מרקר. היום הוא יום ראשון של השבוע, שבוע טוב לכולם. באולפן, איתן אבריאל וסמי פרץ. שלום סמי.
שלום, שלום איתן. ראש המוסד יוסי כהן, כך למדנו בסוף השבוע בפרסום של רשת החדשות בלומברג, פעל מול נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ כדי להקל את הסנקציות האמריקאיות על איש העסקים הישראלי דן גרטלר הפועל באפריקה. אתה מסתבר שההקלות הללו פעלו גם לטובתו של אדם נוסף, עורך הדין המשותף של בנימין נתניהו וגרטלר, עורך דין בועז בן צור, שמסתבר התקשה לגבות מגרטלר שכר טרחה בשל הסנקציות שהוטלו עליו. גור מגידו, הכתב המשפטי, יספר על הקשר המרובה, המסקרן והסבוך הזה.
גם אם ההתאוששות במשק מהירה, בשוק העבודה היא צפויה להיות איטית הרבה יותר. כך מעריך הכלכלן הראשי של מיטב דש, אלק ז'בז'ינסקי. הוא גם מעריך שהגידול במספר משקי הבית ביחס לכמות הדירות החדשות ילחץ את מחירי הדירות כלפי מעלה, ויש לו גם תחזית אופטימית לשוק המניות. אנחנו מתחילים.
איתן, תשמע, זה לא סוד שאנחנו בשוק עבודה מאוד מאוד קשה, עם שיעור אבטלה מאוד מאוד גבוה, אבל אני קורא שאתה איתרת פה איזה משרה, הייתי אומר משרה די מעניינת. כל מה שצריך לעשות זה לדעת לנהל 400 מיליארד שקל ולעשות מהפכה בשוק ההון המקומי. יש הרבה מועמדים לתפקיד הזה?
אני משוכנע שיש הרבה מועמדים, זה נכון. המשרה נמצאת אצל גוף שנקרא אמיתים. אמיתים הוא הגוף שמנהל את קרנות הפנסיה הוותיקות שפעם היו של ההסתדרות, מבטחים, מקפת וכן הלאה. בעקבות משבר שהיה בשנים 2003-2004, שהתגלה שיש להם גירעון אקטואלי, אקטוארי, גם אקטואלי באותה תקופה.
כן.
אז התקבלה החלטה של הממשלה, הממשלה משלימה את החוסר, אבל את הניהול היא העבירה לגוף חדש שהוקם אז, אמיתים, למעשה זה צבר של ניהול של הקרנות הבודדות, אמרנו מבטחים ומקפת, ויש שם צוות, ויש שם מנכ״ל.
וזה הגוף הפיננסי הגדול בישראל, וזה הגוף יותר מכל חברות הביטוח.
פחות או יותר, צריך
לסייג. בתחום הפנסיוני, כן.
בתחום הפנסיוני, צריך לסייג את זה במובן הזה שחלק גדול מהכסף שמנהלים הם כספים מהממשלה והאגח מיועדות, אז השאלה בדיוק אם אתה משווה תפוחים לתפוחים, אז זה גוף מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד משפיע על שוק ההון, או יכול להיות משפיע, ומתחלף שם מנכ״ל, המנכ״ל הקודם עוזב, ועד מחר ניתן להגיש בתיבת הדואר של רשות שוק ההון.
עד מחר ב-10 בבוקר.
ב-10 בבוקר.
אוקיי, אז רק תגיד לי מה הדרישות כדי שאם אני רוצה, אז שיפחות.
דרישות בגדול, 5 שנות ניסיון בתחום שוק ההון והפנסיה. אתה חייב להצעיר ולהראות שאין לך קשר משפחתי כלשהו עם אף אחד מהשרים, כי זה צריך להיות. ואתה צריך לעבור ועדה שהיא ברשות של שופט בדימוס ועוד שורה של אנשי עסקים. מי שיצליח יהיה לו עבודה מאוד מאוד מעניינת ומרתקת, ובעיקר נטולה מלחצים של בעל בית. כי מה הנקודה המרכזית? שעמיתים, בשונה מכל המוסדים האחרים, איננה נמצאת בשליטה של משפחת הון, או שזשהו קרן השקעות שרוצה להרוויח די מהר את
זה לא אלצ'ולר, זה לא מטב, זה לא גופים האלה.
בדיוק, זה לא חברות הביטוח, זה לא אלצ'ולר, זה לא עניין לפדאות, זה לא כל הרשימה שאנחנו מכירים. ומה העניין המרכזי? העניין המרכזי הוא שבשוק ההון, המודל של השיטור והבקרה על החברות הנסחרות בבורסה, בעצם עבר ועובר במהירות לגופים המוסדיים. כי כאשר חברה, בעיקר חברה שאין לה בעל בית, היא בעצם נמצאת בשליטה מפוזרת של כל המניות, אז היחידים שיכולים לבוא בחשבון עם ההנהלה ולהגיד להם, אתם לוקחים יותר מדי כסף, עסקת בעל עניין הזאת והזאת היא לא סבירה, אתם עושים פה הנפקה שהיא לא מתקבלת על הדעת, כל פעם שחברות ינסו לה הקוץ או לפגוע בציבור באיזושהי דרך, המוסדיים הם אלה שאמורים לנצל את העובדה שהם המחזיקים במניות ולהגביל אותם או להביע את דעתם בעניין.
אז רגע, אז מי שיבוא וינהל את החברה הזאת יכול לעשות בהפכה בשוק ההון?
תשורה תחתונה אתה תקבל מיד. הנקודה המרכזית היא שלמוסדיים אין תמריץ לעשות את העבודה הזאת. למה אין להם תמריץ לעשות את העבודה הזאת? בעיקרון כי זה עולה הרבה כסף. זאת אומרת, אם אתה עכשיו הולך להילחם עם איזשהו מנכ״ל שעושה איזשהו עסקה שהיא לא כל כך מריחה טוב, עבור העמיתים שאתה מייצג, אז אתה יכול להילחם על זה, אבל אז זה היה לך בשכר טרחה של עורכי דין, של אנליסטים, לגשת לבית משפט, להגיש כל מיני עתירות, הם לא רוצים את זה, זה כסף שירד להם אוטומטית מהרווח, ובסופו של דבר ירד מהרווח של בעל הבית. הוא לא מעוניין לעשות את זה, הרבה יותר קל לו להתעלם מהעניין, לתת לחברות לעשות מה שהן רוצות. במקרים מסוימים הוא יכול גם נניח גם למכור את המניות האלה ולהיפטר מהסיפור. למה עמיתים שונה? היא אפילו לא חברה, היא גוף ללא מטרת רווח, היא מנהלת את הכסף של הפנסיונרים הוותיקים של ההסתדרות, ולכן אין לה את כל האילוצים האלה שיש לחברה עסקית שרוצה להרוויח כסף, והיא יכולה לצאת קדימה ולעשות את המלחמה עבור העמיתים שלה, ובעצם להיות הלפיד בפני המחנה של עבודת השיטור והבקרה והפיקוח שגופים מוסדיים אמורים על פי חוק, לבצע כלפי החברות הציבוריות וכלפי בעלי עניין וכלפי מנהלים של חברות שהם ללא שליטה והם יכולים לעשות שם את מה שהם רוצים. למעשה גם המנהלים הקודמים שהיו בחברה הזאת, יואב בן אור בשנים האחרונות ולפני כן יעל אנדורן, היו יכולים לעשות את זה והם עשו הרבה דברים, אבל הם לא היו מאוד אקטיביסטים בסיפור, למרות שהייתה להם הזדמנות יוצאת לאופן לעשות את זה, והמנהל החדש שיבחר על ידי הוועדה בראשות השופט בדימוס, אם ירצה בכך, יוכל לעשות את זה. כי ראינו בעבר מנהלים מגיעים לראשות של רשויות מנומנמות, עושים איזשהו מהפכה וגורמים לדברים להשתנות.
כן, השאלה גם אם הוועדה תרצה מישהו מהפכן, או שתגיד בוא, אני רוצה מישהו שיעזור לנו ללכת הביתה בשלוש.
זה תמיד החשד והחשש שהרבה אנשים בסקטור הציבורי בוחרים מתווה היותר רגוע, יותר פשוט, כי כל דבר שאתה עושה כרוך באימותים, כרוך במלחמות עם אנשים, האנשים האלה אחרי זה נותרים לחתינה, אתה לא נשאר בתפקיד הזה לכל החיים, מה יהיה אחרי שאני אסיים את הקדנציה, כל האנשים בתוך כל האקוסיסטם הזה, גם אנשי הוועדה שהם אנשי עסקים, וגם אנשי הדירקטורים של החברה, גם האנשים שיושבים בוועדות ההשקעה השונות שבתוך עמיתים, הם כולם אנשים מדמויות מתוך שוק ההון, הרבה מהם מתוך משרד האוצר באופן, אני לא יודע אם באופן טבעי, אבל דה פקטו, הם מעדיפים מערכת יחסים טובה עם כולם, בדרך כלל אף אחד לא אוהב אימותים, למעט מי שרואה את התפקיד שלו באמת כשליח ציבור וכאדם שנלחם על בסופו של דבר תשואות של העמיתים בחברת עמיתים.
יפה, אז עד מחר ב-10, מי שרוצה לנו 400 מיליארד שקל, מוזמן להגיש את מועמדותו. יש לנו עוד כמה עניינים מעניינים. גם על המוסד, גם על שוק הדירות, שוק העבודה, נמשיך הלאה.
שלום לגור מגידו.
נבן.
הכתב המשפטי שלנו, בסוף השבוע סוכנות הידיעות בלומברג פרסמה שיוסי כהן, ראש המוסד, הפעיל לחצים או השתדל בקרב אנשיו של דונלד טראמפ כדי להקל על סנקציות על מיליארדר ישראלי שפועל באפריקה בשם דן גרטלר. עסקנו בו לא מעט בחודשים האחרונים. אז קודם כל, תספר מאיפה זה הגיע, ואחר כך תפרט על זווית נוספת ומאוד מעניינת שנוגעת לעורך דין משותף לשניים האלו, דן גרטלר וראש הממשלה בנימין נתניהו, הלא הוא עורך דין בועז בן צור.
אז אוקיי, דן גרטלר, אני חושב שקורא דמרקר כבר מכירים אותו. הוא מיליארדר ישראלי, עשה את עונו בעסקי קריאה של מחצבים ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו. שם היו לו קשרים מאוד טובים ממי שהיה הנשיא עד לשנת 2019, ובעקבות הקשרים האלה הוא גם מסתבך בסנקציות, בעצם בחשד לשחיתות שמטיל עליו משרד האוצר האמריקאי, שקובע שיש לו קשרים מושחתים עם נשיא קונגו לשעבר, ומכניס אותו לרשימה השחורה, מה שאומר שחשבונותיו מוקפאים. באופן גס.
חשבונותיו בארצות הברית מוקפאים או במקומות נוספים?
רשמית, רק חשבונותיו בארצות הברית. פרקטית חשבונותיו ברוב המקומות. כי בגלל הקשר של ארצות הברית למערכת הפיננסית הגלובלית, יש כל מיני ערוצים שדרכם מכילים את זה על כל העולם. בפועל זה
ארצות הברית זה הרגולטור של העולם בעניינים האלה.
כן, אותם מכשירים שמשתמשים כדי להטיל סנקציות על איראן, אלה אותם מכשירים שמשתמשים בשביל לטפל באנשי עסקים שרואים בהם מושחתים כמו גרטלר. והסנקציות האלה עשו נזק קשה מאוד לגרטלר, והוא השתדל בכל העולם כדי לבטל אותן. ולפי בלומברג, לעזרו באו שניים, אחד זה ראש המוסד יוסי כהן, והשני זה השגריר שלנו בארצות הברית עד לא מזמן, רון דרמר, שניהם אנשים מאוד קרובים לבנימין נתניהו. בינואר, 5 ימים לפני תום עידן טראמפ, ניתנו לגרטלר הקלות בסנקציות.
שזה אלה, סוג של חנינה בעצם.
חנינה לשנה אחת, כלומר, אפשרה של החשבונות לשנה אחת, וגם זה נעשה די בשקט ובלי להודיע על זה. בדרך כלל כשיש שינויים במשטר הסנקציות, רואים הודעה במשרד האוצר האמריקאי, כאן לא הייתה הודעה, ונוסף בדמרקר. יוסי מלמן ואני פרסמנו את זה, אחרת זה לא היה ידוע בכלל. כן. ואחר כך הדבר הזה פורסם בכל העולם, וגם עורר הרבה התנגדות, גם פוליטיקאים אמריקאים וגם ארגוני זכויות אדם בכל העולם, שמאוד מאוד התעצבנו על הדבר הזה, וכעבור חודש וחצי פחות או יותר, הודיע משרד האוצר האמריקאי שהוא מחזיר את הסנקציות, אבל יש להניח שאם כסף אפשר, אז חלקו גם כבר הוצע מהמקומות שמצייתים לסנקציות.
אפשר להבין למה גרטלר ירצה שיפשירו חשבונות שלו, אבל איזה עניין יש למדינת ישראל ולאנשים הבכירים ביותר בממסד הישראלי לפעול עבורו בקרב האמריקאים?
אוקיי, אז זו שאלה מצוינת. תראה, בבלומברג תוטטו כל מיני גורמים עלומים שאמרו שזה אולי עזר בעקיפים לאינטרסים ישראלים, אולי בקשר עם צ'אד, לחימום היחסים עם מדינות אפריקאיות, ומעידך גם נאמר שם, בין היתר, שיוסי כהן ביקר פעמיים בקונגו ופגש את הנשיא לשעבר קבילה, בזמן שהוא לא פגש את הנשיא הנוכחי צ'יסקדי, מה שיצר איזושהי בעיה דיפלומטית, הוא קיבל נזיפה לפי הפרסום הזה בעצם מהנשיא, שאמר לו, מה זה, אתה מגיע לפגוש נשיא לשעבר ולא פוגש את הנשיא. וגם פורסם שם, מה שאני גם יודע להגיד לך מישראל, זה שתמיר פרדו, ראש המוסד לשעבר, בכל הקדנציה שלו ביקר באפריקה פעם אחת, וזה כנראה מעיד על זה שאין לישראל אינטרסים אמיתיים בקונגו, לישראל אין אפילו שגרירות בקונגו, ולכן המעורבות האינטנסיבית של יוסי כהן עם האיש הזה, דן גרטלר, היא קצת מעלה סימני שאלה. עכשיו, יש עוד עניין שאנחנו פרסמנו אותו, שנוגע לעורך הדין המשותף של דן גרטלר ושל בנימין נתניהו. דן גרטלר משתמש בשירותיו של בועז בן צור זה שנים רבות, בין היתר בבוררות עם האחים גרטנר, זו בוררות ענקית, זה משהו שמייצר מיליוני שקלים בשכר פרחה, בערכה לא מפריזה בכלל, ואולי צפונה משם, אבל בגלל הסנקציות היה לו קושי לשלם לבועז בן צור, ובועז בן צור אפילו דיבר על זה, על הקושי הזה, הוא אמר שנצבר איזשהו צבר של שעות שכר טרחה שלא שולמו, איזשהו סכום שלא שולם, והוא דיבר על זה עם איזשהו בן אדם שדיבר איתנו, ואמר לו שהוא סומך על דן, שכשהדברים יסתדרו, אז דן יסדיר את התשלום הזה.
יש רק בעיה אחת בסיפור הזה, אני יכול להבין שיוסי כהן, ראש המוסד, מתגייס, ורון דרמר מתגייסים, נורא קשה לי להעלות על הדעת שראש הממשלה אומר לראש המוסד ולשגריר ישראל בארצות הברית, תעזרו לגרטלר כדי שהוא יוכל לשלם לבן צור. משהו קצת כאילו מופרע בסיפור הזה.
קודם כל, אנחנו לא יודעים שראש הממשלה, אנחנו צריך להגיד, מה שאנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים. אנחנו לא אמרנו שראש הממשלה אמר ליוסי כהן, אבל יוסי כהן היה פה לבד, גם היית יכול להגיד שהוא חבר של טורי קלקסבלד, עורך דין אחר של גרטלר, אבל מכיוון שהוא פעל יחד עם רון דרמר, שנחשב באמת לאיש אמון של נתניהו, שניהם נחשבים, אז הייחוס פה הוא, לפחות ככה זה נקרא, הוא כן מתייחס לנתניהו, ולהגיד, האם הוא יגיד לראש המוסד, אנחנו לא יודעים שהתקיים מהשיחה כזאת, תעזור לו כדי ש... אני חושב שהוא יכול לעצור בה, תעזור לו.
הוא לא צריך לצבוע את זה, הוא לא צריך לצבוע את זה עד הסוף, ומי שיודע יודע, וזה גם לא רלוונטי, זאת אומרת, אם יש בקשה מראש הממשלה לעזור לפלוני, וזה לא פעם ראשונה שצובעים כל מיני סיוע לכל מיני אנשי עסקים בכל מיני מקומות, בצבע של הם עשו דברים טובים למדינת ישראל, אבל יש רבדים נוספים שהתגלו או לא התגלו לעניין הזה.
נדמה לי שעם מילצ'ן זה עבר.
אנחנו זוכרים מילצ'ן, אז זוכרים את מרק ריץ'.
את הוויזה של מילצ'ן, שנתניהו אחר כך הסביר בחקירותיו, שמילצ'ן יש לו זכויות רבות בקשר לביטחון ישראל, דבר שידוע גם התפרסם, הוא עבד עם הלקם.
שמה הזאת אפשר גם להוסיף את מרק ריץ', שקיבל סיוע מאהוד ברק ומשימון פרס, זה קצת יותר ישן. בסדר, שוב פעם, תחת נרטיב של אדם שסייע למדינה בנושאים לאומיים חשובים, וזה גם יכול להיות נכון ומדויק, אבל היו גם נרטיבים נוספים, זאת אומרת, זה גם אדם שתרם כספים לכל מיני קמפיינים של כל מיני אנשים.
ואני רוצה להזכיר לכם עוד מקרה שבו אותו יוסי כהן סייע לרמי אונגר, שגם עליו אומרים שהוא סייע למדינה בכל מיני מקומות, בסכסוך שנוגע לזיכיון קיה, שנגמר לפני שבוע. הוא התערב, סיצל לאיזה מישהו, ניסה לסדר פגישה בין עורך דין קלקסבאד, שייצג את רמי אונגר לבין אותו אדם. בקיצור, נכון שהמוסד מכתחילה הוא עובד בסביבה של הכסף, אבל כאן נראה שיש איזשהו ערבוב שאנחנו מעלים לגביו סימני שאלה. בכל אופן,
אתה יודע אגב מה הבעיה עם הסיפור הזה?
הייתה בעיה עם שכר הטרחה, ואחד מהאנשים שהרוויחו מהאפשרה הזאת הוא בועז בן צור. הוא היה לו אינטרס שתהיה אפשרה. קשור, לא קשור, אלה עובדות.
כן. אתה יודע אבל מה הבעיה, גור, עם כל הסיפור הזה? שתמיד יכולים לספר לנו, למכור לנו, את התזה שמדובר באנשים שסייעו לביטחון המדינה. והאמת היא שאין לנו דרך אמיתית לבדוק את זה. ואיפה מתחיל ואיפה מסתיים הסיוע לביטחון המדינה, אם ישנו כזה, ואיפה מתחיל מה שנקרא תביעת הקשרים האישיים, העסקיים, העתידיים, בין אנשים בסיפורים הסבוכים האלה. השאלה אם לא נדרשת פה מידה מסוימת של שקיפות והגדרת גבולות גזרה. השאלה אם ראש המוסד בכלל אמור להיות האדם שמוציא ומביא ועוזר לכל מיני אנשי עסקים כשהם מסתבכים.
כן, שאלה טובה, אין מה להגיד. גם יש שאלה באותה מידה לגבי האם ראש המוסד הוא האדם הנכון, כמו שפורסם שהוא לחץ על איחוד האמירויות לקיים פסגה עם נתניהו ערב הבחירות. הקו בין הפוליטי והאישי לבין הביטחוני הוא תושטש לחלוטין בקדנציה של יוסי כהן. נזכיר גם שאנחנו פרסמנו שיוסי כהן היה מורב לניסיון לתווך בין שני אחים אוליגרכים, מיליארדרים, לא יודע איך לכנות אותם, שהסתכסכו. אחד מהם הוא מיליארדר לשעבר, שזה מיכו מגלשווילי ואחיו גבריאל מירלי. ככה שהערבוב בין הכסף לבין השלטון אצל יוסי כהן הוא באמת חצה הרבה גבולות.
נשמע גם שהוא מרגיש כל יכול כזה, שהוא לא בוחל בשום משימה, מקטנה ועד גדולה, מאישית ועד מדינית ועד ביטחונית. כל קטן עליו, מין ג'יימס בונד כזה, לא?
קצת, כן. אנחנו מצטער.
כן, טוב, אז אנחנו נציע לו באמת לקחת איזה סדרה לנטפליקס עם מעלליו. בין ניטרול פצצות איראניות ועד סידורים קטנים עם מיליארדרים וחברים ומקורבים.
008.
יפה, גור מגידו, תודה רבה.
תודה רבה.
שלום לאלכס ג'בז'ינסקי.
שלום.
הכלכלן הראשי של מיטב דש, אתה מפרסם הבוקר סקירה כלכלית מעניינת, ואתה אומר שגם אם ההתאוששות בצמיחה במשק תהיה מהירה, בשוק העבודה אנחנו נראה צמיחה איטית מאוד. מדוע בעצם?
כן, אני חושב שהפעם באמת אנחנו כנראה נוכל לראות התאוששות מאוד מהירה בכלכלה, בגלל כל התמריצים ועודפי חיסכון, אבל מבחינת שוק העבודה זה הולך להיות הרבה יותר איטי, הרבה יותר קשה. זה מה שנקרא jobless recovery, זאת אומרת, התאוששות בלי יצירה של יותר מדי משרות.
רגע, אבל ברגע שהקניונים נפתחים, והמסעדות, ובתי המלון, אז די ברור שמאות אלפי משרות שבעצם נעלמו מהשוק, חוזרות אליו. אבל אתה אומר, גם אחרי שכל הדברים האלה נפתחים, אנחנו נראה בהרבה מאוד מקומות שההתאוששות היא יותר איטית.
כן, זה נכון שאנחנו כנראה נוכל לראות מין קפיצה כזאת, כמו שאמרת, כשזה הכל ייפתח, אז אנשים יחזרו לעבודה. אבל אני חושב שהדברים השתנו מבחינה מבנית במהלך המשבר הזה. קודם כל, צריך להגיד שהחברות השקיעו הרבה מאוד כסף, רואים את זה בארצות הברית, כי שם יש נתונים מפורטים, אבל גם רואים את זה בישראל, בטכנולוגיה. ובדרך כלל שהחברות משקיעות בטכנולוגיה, זה מקטין ביקוש לעובדים, וחברות עושות את זה בשביל להתייעל. וראינו כבר כמה סימנים של כך, שהשנה לדוגמה, פדיון לעובד בהרבה מאוד ענפים קפץ מאוד, מה שאומר שהחברות הצליחו להפיק מאותו עובד יותר מחירות. דבר נוסף, אני חושב שאנחנו נראה שינויים בפעילות של המשק, לא כל דבר יחזור למה שהוא היה. לדוגמה, אם נסתכל על תחום של תיירות, אני לא בטוח שתיירות חוץ זה משהו שאנחנו נראה כבר השנה ואפילו בשנה הבאה חוזר לאותם היקפים כמו שהיו בעבר, ולכן גם הביקוש לתחומים האלה יהיה קטן יותר. כל העבודה מהבית, או בכלל צריך להגיד, כל דבר שהוא מהבית הוא מקטין ביקוש לעובדים. יש היום מחקרים שמראים שעובדים מהבית משיגים פריון יותר גבוה, מה שאומר שהצורך בלגייס עובדים חדשים ילך ויקטן.
כן, אתה יודע להגיד על איזה תחומים מדובר? כלומר, מהם התחומים שבהם אנחנו לא נראה התאוששות מהירה של שוק העבודה?
אני חושב שגם לא נראה התאוששות מהירה, לדוגמה, בתחום הפיננסים. אני חושב שגם חברות הייטק יגלו שאפשר להפיק מאותם עובדים יותר ויגייסו פחות עובדים. זאת אומרת, לא מדובר רק בעובדים צווארון כחול, בשכר נמוך, במסעדות וכו', אבל גם שמה, לדוגמה, עבודה מהבית, זה אומר שצריך פחות הסעדה של העובדים. זה אומר שכל התחום הזה, שהוא תחום מאוד גדול, הוא יעסיק פחות עובדים, הרבה פחות עובדים, ולכן גם בתחום של צווארון הלבן וגם בתחום של צווארון הכחול, אנחנו נראה שגיוסי עובדים הם נמוכים. אני חושב שאנשים שיושבים היום בחל"ת, ולא ממהרים כל כך לחזור לעבודה, אומרים, יש לנו כמה חודשים, אני לא בטוח שזו טקטיקה נכונה, כי יכול להיות שבעוד כמה חודשים, כמות הצעות העבודה יהיה קטנה.
כן, אנחנו נדבר איתך קצת על השווקים, המנוע של השווקים, כפי שאמרת פה, וכפי שכולנו יודעים, הוא בעיקר מכיוון של ארצות הברית, הריבית האפסית של הפד שמשפיעה על כל הבנקים המרכזיים בעולם, ולא פחות מכך, כמובן, ההדפסות הכספים והתוכניות הפיסקליות. איך כל זה צפוי להשפיע על האינפלציה שכרגע מפחידה מאוד את השווקים?
זאת שאלה מספר אחד, אפשר להגיד, איך כל זה אמור להשפיע על האינפלציה. החילוקי דעות בשאלה הזאת, זה מה שקורה היום בשווקים, שאנחנו רואים מצד אחד, בנקים מרכזיים, בעיקר הפד, משדר מסר מאוד מרגיע ואומר, תהיה אינפלציה, אבל זה אירוע חולף, ואחר כך נחזור לאינפלציה נמוכה, לכן אין שום צורך לעלות ריבית, אנחנו לא חושבים על זה ולא חושבים על לחשוב על זה. ומנגד, יש את המשקיעים שאנחנו רואים עליית תשואות של אגרות חוב ממשלתיות בכל העולם, אבל בעיקר בארצות הברית, שהיא בעצם מבטא חשש שהאינפלציה לא תהיה חולפת, אלא שהיא תעלה ותשתרש ותעלה עוד יותר, ואז אנחנו חוזרים 30 שנה אחורה לתקופות של אינפלציה הרבה יותר גבוהה, שזה כמובן כלכלה אחרת ושווקים אחרים לגמרי. זה הוויכוח. הדעה האישית שלי שכרגע, מה שאנחנו רואים, סימני אינפלציה, ויש לא מעט סימני אינפלציה, כל מיני מחירי ייבוא, סחורות, צ'יפים, מוצרים כאלה ואחרים, זה עדיין בגדר של השפעת המגיפה, זאת אומרת, כל מיני חסמים, עלייה במחירי הובלה, או כל מיני שיבושי בשרשרת האספקה, זאת עוד לא אינפלציה לאורך זמן. אינפלציה לאורך זמן אנחנו עוד לא רואים, ויקח זמן עד שאולי נראה אותה, ואני לא בטוח שנראה אותה.
ואיך זה משפיע על שוק המניות, שמעניין לא פחות חלק גדול מהציבור שהצטרף אליו בשנה האחרונה?
בגדול, באינפלציה של עד אפילו, הייתי אומר, 3%, זה לא אמור לפגוע מאוד בשוק המניות. זה יכול לפגוע בסקטורים מסוימים. אגב, אם נסתכל היום על השווקים, תשואות בארצות הברית, תשואות של אגרות החוב, עלו בחדות. אנחנו ראינו עלייה של יותר מ-1%, והשווקים בסך הכל המשיכו להיות חיוביים. מניות הטכנולוגיה נפגעו, באסיה היו קצת פגיעות, אבל בסך הכל השוק המשיך לרשום ביצועים חיוביים. עד 3%, כמו שאמרתי, זה בסדר לשוק מניות, זה בסדר לחברות, כי הם בסך הכל מגדילים רווחים, מוכרים במחירים יותר גבוהים. אם זה מתחיל לגלוש כבר מעבר לתחומים האלה, זה מתחיל להיות מסוכן, כי זה אומר שאינפלציה יוצאת מהשליטה, שהבנקים מרכזיים חייבים לחזור לתפקיד המסורתי שלהם, של לחימה באינפלציה, לעלות ריבית, להפסיק רכישות, הממשלות אמורות לחשוב איך מממנים גירעון, זה כמו שאמרתי, כלכלה אחרת ושווקים אחרים.
אבל אתה לא חוזה תסריט כזה, לפחות לא בטווח של השנים הקרובות. תאמר לי, אם אנחנו כבר מדברים על שווקי המניות, איך אתה מסביר את פער התשואות בשנה האחרונה בין הבורסה של ארצות הברית לבורסה שלנו כאן בתל אביב, ואיך אתה רואה את התמונה קדימה? האם הפער הזה במידה מסוימת ייסגר מאחר שאנחנו עלינו פחות?
זה נכון. נכון שעלינו פחות, במיוחד זה קרה בערך עד חודש ספטמבר, אז הפגיעה הייתה, בישראל הייתה הרבה יותר חזקה. מחודש ספטמבר כבר לא רואים את הפערים האלה, אפילו פערים מתחילים להיסגר, ואם אני מסתכל קדימה, אני חושב שלשוק המניות הישראלי יש סיכוי טוב בסך הכל להציג ביצועים טובים השנה, מכיוון שהיתרון הזה שקיים בישראל בגלל ההתקדמות עם החיסונים ויציאה מהסגרים והמגבלות, היא תבוא לידי ביטוי בסופו של דבר בכלכלה וגם ברווחיות של החברות. לכן במבט קדימה, אני לא בטוח שהשוק האמריקאי ימשיך להוביל ושוק הישראלי לפגר, אלא אולי התמונה תהיה הרבה יותר מאוזנת.
זאת אומרת, דווקא בגלל שיש לנו פחות חברות הייטק, וחברות הייטק כבר עשו את הסיבוב הגדול, ועכשיו עם ההתאוששות הכלכלית בעקבות החיסונים, זה הזמן של חברות הכלכלה, בוא נגיד המסורתית, אז יש לנו אולי כאן איזה יתרון יחסי מול השוק האמריקאי, הנאסדק. זה מה שאתה מנסה להסביר.
כן, אני חושב שכן, רק שצריך עדיין להסתכל מה שנקרא ספציפית, לדוגמה, יש תחומים כמו נדלן למשרדים או נדלן מסחרי, אני לא בטוח ששם ההתאוששות תהיה מאוד מהירה, ובנדלן למשרדים זה יכול להיות אפילו לא התאוששות, אלא האטה, האטה שהולכת להעמיק, כן. אבל בסך הכל כן, אני חושב שהענפים המסורתיים, אלה שסבלו בשנה שעברה, נהנים ויענו השנה.
כן, עניין אחר, ובזה אולי נסיים, אפרופו הריבית הנמוכה, זה אחד הדברים שבאמת זה מתדלק את שוק הדירות, אתה מדבר על זה שהגידול במספר משקי הבית, ביחס לכמות הדירות החדשות שנבנית כאן, בעצם צפו לייצר לחץ על המשך התייקרות הדירות, בפרט הנושא של הסחירות, ובעצם אנחנו כבר מקבלים טעימה מזה במדדים האחרונים.
כן, בשוק הזה כל הכוכבים מסתדרים ככה שמאוד סביר שאנחנו נראה עלייה במחירי הדירות בבעלות ודירות להשכרה. כי אחד, אנשים שרוכשים דירות הם לא כל כך נפגעו. שתיים, המשרד האוצר מעודד משקיעים, ראינו הורדת מס רכישה. שלוש, יש מחסור בשנים האחרונות, בשנתיים האחרונות עד 2019, נוצרו בישראל הרבה יותר משקי בית מאשר כמות הדירות חדשות שמשתחררת לשוק. זה קרה גם ב-2008. וב-2008 ראינו איך מחירי הדירות התחילו לזנק, גם שכר דירה זינק, כך שיש פה מכל הכיוונים לחץ שהוא מכוון.
ומי יעצור את זה, אלכס? מי יעצור את מחירי הדירות? אתה רואה מישהו שבכלל בא לו לעצור את זה?
לא, אני חושב שהאינטרס של הממשלה, כל ממשלה הוא כן לעצור את זה, כי זה לא כל כך פופולרי, אבל השאלה אם יפעלו בכלים נכונים ובנחישות לעשות את זה. אנחנו כבר יותר מעשור מאז המשבר ותחילת העלייה במחירי הדירות. בינתיים המדיניות שנעשתה על ידי שר אוצר כזה או אחר לא הייתה הכי כלכלית והכי מוצלחת. נקווה שאחרי הבחירות האלה זה יקרה, אבל זה ייקח זמן. יפה. בכל מקרה זה ייקח זמן.
אוקיי, תודה רבה.
תודה רבה לך, אלכס.
תודה רבה, להתראות.
עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, נהניתי.
ותודה רבה ליונתן מניאביץ' שעורך אותנו. אנחנו נהיה פה גם מחר. תודה ולהתראות.